נתחיל בבוקר טוב. אנחנו נמצאים כאן באולפן שלי, אני אוהד רפאלי, נמצא פה עם רן שילון. רן, בוקר טוב, אנחנו נמצאים במסגרת אודיו-לטר, שזה בעצם תפיסה חדשה לניוזלטר. בחוץ 14 מעלות. בדקתי, 14 מעלות. ועם הקישור המדהים הזה של 14 מעלות, אנחנו נדבר קודם כל על מה היה פה לפני כמה שבועות מבחינת המזג אוויר.
מצוין. אז בוקר טוב לכולם. חורף, חורף אמיתי. כמו שאתם יודעים, החורף, עד לפני שבועיים שלושה לא זכרנו בכלל שיש חורף במדינת ישראל. וכמו בתחילת כל חורף, מעבר לסופות, מעבר לבלגן, מעבר לתמונות הנהדרות שכולנו צילמנו עם שלג ושיטפונות, אחד הדברים שאני רואה כמאמן זה פציעות החורף. לצערי הרב, אני תמיד מבדיל בין פציעות קיץ לפציעות חורף. פציעות קיץ הן תמיד פציעות של מתיחות של שרירים ושרירים שנקראים כתוצאה מזה, והסיבה לכך בקיץ זה תמיד חוסר בנוזלים וחוסר באלקטרוליטים. בחורף אנחנו רואים דברים אחרים. בחורף אנחנו תמיד רואים, ברגע שמתחיל להתקרר, אנחנו רואים דלקות בגידים. למה רואים דלקות בגידים? מכיוון שלא מגיע מספיק דם לאזור של הגידים, של המקומות שעובדים. אנחנו בעיקר רואים את זה, בעיקר, או באזור הברך, או באזור כף הרגל. קצת באזור מפרק הירך, אבל פחות. ובבת אחת, אנשים שלא מתלבשים כמו שצריך, חוטפים דלקות. למרות שאנחנו מרגישים הרבה מאוד פעמים שחם לנו, חם לנו בפלג הגוף העליון. עדיין לא אומר שלפלג הגוף התחתון שאליו, ששם בעצם מתבצעת העבודה, מגיע מספיק דם. חלק מאיתנו מצליחים לפתור את זה בצורה טובה, חלק עדיין צריכים לדעת לעשות את זה בצורה טובה יותר. מה הפתרון? הפתרון הוא פשוט. ללבוש בגדים ארוכים וחמים. הבעיה הגדולה היא שרוב הטייצים שאנחנו קונים בארץ הם טייצים שהם דקים, זה טייצים שלא מתאימים לטמפרטורות של 4, 5, 6 מעלות שבהם היינו צריכים להתאמן בשבועות האחרונים. וגם לכך יש פתרון פשוט. אחד, או שקונים טייצים עבים יותר. יש מעט מאוד פה בארץ, אבל אפשר למצוא טייצים יותר עבים. והפתרון הנוסף הוא שתי שכבות. זה הפתרון שאני בוחרתי בו. אני תמיד לובש טייץ קצר ועליו טייץ ארוך, או אם אני רוצה להיות אופנתי, טייץ ארוך ועליו טייץ קצר. אבל תמיד לובש לפחות שתי שכבות. אני לא חייב לחמם את כל הרגל. מספיק שאני מחמם את רוב הרגל, זאת אומרת לפחות עד הברך, אז עדיין אני משפר את זרימת הדם, את רוב העבודה לרגליים.
אני חייב להודות שלפני כשבועיים שהיינו בניצנה, אני הגעתי עם טייץ, ובבוקר זה ממש ממש לא עזר. יכול להיות מהסיבה הזו שהטייץ שלי היה די דק ולא מהטייצים האהבים.
אין ספק שהמתאמנים אצלנו כבר זוכרים שצריכים לבוא עם טייץ ארוך, אבל לא תמיד הטייץ ארוך הוא טייץ מספיק. וכמו שזרקת קודם בנוגע ל-14 מעלות, חוק אצבע שלי אומר שאם טמפרטורה בחוץ היא מתחת ל-15 מעלות, צריך טייץ ארוך. חוק אצבע נוסף חדש, סוף 2013, חורף 2014, אם הטמפרטורה היא מתחת ל-10 מעלות, זאת אומרת חד ספרתית, או שתי שכבות, או טייץ עבה יותר. אז למדנו משהו חדש עכשיו.
אני הייתי בניצנה, עוד 40 מאינדיור היו בניצנה, והיה פשוט מדהים. עם כל הקור, ועם כל הטייצים הדקים מדי, בשביל להתמודד עם הקור הזה, באמת היה מדהים. בוא נדבר קצת על מה היה שם. אפילו יצאתי לטבול במים, היה קפוא, אבל התרגלנו.
אז קודם כל, למי שהיה קפוא ביום הראשון, קיבלתי את הפידבקים, ביקשתי מהם, וביום השני הם חיממו את המים. אז נפטרה הבעיה. היינו בניצנה, היה לנו מחנה אימונים גם לקראת הישרמן שמתקרב, ולקראת מרתון טבריה. כמו שאמרת, היו כ-40 מהמתאמנים שלנו. כמו תמיד, ניצנה, ודיברנו על זה בפעם הקודמת, זה מקום מדהים, משגע, נהדר, והתנאים... אין לנו תנאים מושלמים, מזג אוויר היה נהדר ומושלם, המקום היה טוב, מזג האוויר, המצב הרוח של אנשים היה נהדר, והדבר המרכזי שקיבלתי כבר בשבת בבוקר זה, אוף, למה צריכים לחזור הביתה? מתי מחנה האימונים הבא?
ולמה לא עושים את זה כל חודש או כל שלושה חודשים? הגזמנו קצת,
כן.
אבל...
למה? מכיוון שאני רוצה, א', אני חושב שצריך לשמור על הטעם של עוד, ב', כמו כל הדברים האחרים שאנחנו עושים באנדיור, אני משתדל מאוד, או אנחנו משתדלים מאוד לעשות דברים שיש להם ערך מוסף. אני לא חושב שיש ערך מוסף למחנה אימונים פעם בחודש. אני חושב שיש ערך מוסף למחנה אימונים שמגיע פעמיים, שלוש פעמים בשנה. לא צריך יותר מזה. צריך לשמור על מתח האימונים הרגיל שלנו, ואז לעשות משהו שהוא קצת שונה, קצת אחר. אם אנחנו נעשה כל הזמן משהו אחר ושונה, זה כבר יהפוך להיות הסטנדרט אצלנו. אבל אנחנו כבר התחלנו לחשוב על מחנה האימונים הבא. מחנה האימונים הבא שלנו יהיה בסוף מאי, תחילת יוני, כמו בכל שנה. הוא יהיה מחנה אימונים של תחילת הקיץ. מחנה האימונים הזה מטרתו, כמו תמיד, לקראת האולטרה-מרתונים של הקיץ, ולקראת האיירון-מנים של הקיץ. בדרך כלל אנחנו מחפשים את המקומות הכי חמים בישראל, ושם אנחנו מבצעים את המחנות האימונים האלה, או באזור הכינרת, ששם אנחנו מקבלים לא רק טמפרטורות מאוד גבוהות, אלא גם לחות מאוד גבוהה. מחנה האימונים שלפני זה היה בעמק החולה, היה לנו בבית שאן, והמחנה האימונים האחרון שהיה, היה בערבה. מחנה אימונים שאנחנו מתכננים לקיץ הקרוב, או לאביב הקרוב, יהיה באחד משני מקומות. אנחנו מנסים לארגן מחנה אימונים ביוון, חצי האי פלופונס ביוון. יש לי מטרה, אני יודע מה אני מנסה להשיג שם. אני מנסה להשיג, להגיע למצב שבו המחנה אימונים עצמו, כולל הכל, כולל טיסות, כולל העברות של אופניים, יהיה מתחת, או יהיה כ-2,500 שקלים לאדם בחדר זוגי. אם אני אצליח, אז אנחנו ניסע לשם. אם אני לא אצליח, אנחנו כנראה נבצע את מחנה אימונים בצפון השנה, באזור אותם, באזור החולה, שומר את זה כהפתעה, אז לכן אני לא מדבר על זה בינתיים. איילה סטאין הציע שנעשה את מחנה אימונים הבא שלנו באתיופיה.
אז, אמיתי.
אמיתי לחלוטין.
מי שמכיר, זה נשמע מדהים.
זה מדהים, זה מטורף, זה נפלא, אני מת לחזור לאתיופיה. אני חושב שזה פשוט נפלא לחלוטין. יכול להיות שאנחנו נקבע מחנה אימונים דווקא בחורף הבא באתיופיה. בדצמבר הבא באתיופיה, ולא ב, לא, לא, לא באביב הקרוב.
טוב, אז אנחנו נמתין עד התשובה הסגורה של מחנה האימונים. בוא נדבר קצת על מתאמני אינדיור, שיש כבר יעדים, כל אחד מחפש לו מטרות. אני הולך לאיירומן במיורקה בסוף השנה הזו, אני מתכוון, מתעתד גם להוריד לפחות איזה 10 קילוגרמים עד אז. בוא נדבר טיפה על היעדים של אינדיור, טיפה על מטרות וכדומה.
אז ככה, אני חושב שאחד הדברים שאני מאוד אוהב אצלנו, זה העובדה שכל אחד יכול למצוא את המטרה שלו. השמיים הם באמת הגבול. אין גבול אמיתי, אין תקרת זכוכית במה שאנחנו עושים בקבוצה. אני חושב שהרעיון הוא בעצם שאנחנו, כל אחד יכול לבחור את המטרה שהוא מאוד מאוד רוצה. התפקיד שלנו כמאמנים זה להחזיר חזרה ולהגיד מה המחיר שכל אחד צריך לשלם כדי להגיע לאותה מטרה שהוא בוחר. אם אתה בחרת את איירון מן במיורקה, אז אתה צריך, כמו שאמרת, אתה צריך להוריד משקל, צריך להשקיע את שעות האימונים שהן טיפה יותר גדולות מאשר אם אתה בוחר רק לרוץ או רק לרכוב או כל דבר אחר. אם אני מסתכל על המטרות הגדולות שבוחרים אצלנו מתאמנים השנה, אז אנחנו ממשיכים לראות, ואני לא מדבר על, ואני לא ממעיט בכלל במטרות כמו פעם ראשונה בחיים לעשות טריאטלון, פעם ראשונה בחיים לרוץ 5 קילומטרים, לא ממעיט, אלה מטרות נהדרות ונפלאות, אלה מטרות שדורשות הרבה מאוד. אני קצת אתייחס למטרות היותר גדולות של אנשים שכבר נמצאים באנדיור תקופה. אז אם אני מסתכל על המרתונים השנה, על הטרנדים השנה אצלנו, אני רואה שהטרנדים השנה אצלנו הולכים לשני כיוונים. הטרנד הראשון, כמו שאמרת, אנחנו ממשיכים עם האיירון מנים. יש לנו כמה קבוצות השנה שיוצאות לתחרויות. יש לנו קבוצה שיוצאת לאיירון מן באוסטריה בסוף יוני. והאמת היא שכבר התבקשתי להצטרף לקבוצה, ואמרתי שאני אשמח להצטרף לקבוצה, לנסוע איתם לשם.
באוסטריה דווקא.
לאוסטריה, כן, אני, כן, אני אסע ללוות את הקבוצה. יש לנו כרגיל קבוצה נוספת שיוצאת לשוויץ. יש קבוצה קטנטנה שהצליחה להירשם לקופנהגן, ויש לנו כבר קבוצה של לפחות 3 שמתאמנים לקראת פלמה דה מיורקה. ואני מניח שיצטרפו עוד לתחרות הנהדרת הזאת בספטמבר. בנוסף לזה, יש לנו קבוצה גדולה של אנשים שמחפשת תחרות ריצה אחרות. למה הכוונה אחרות? כמובן שיש הרבה מאוד אנשים שמתאמנים במרתונים, ממרתון תל אביב, דרך מרתון ירושלים, כי זה כבר קצת אחר, דרך מרתונים באביב באירופה, מפריז וברצלונה וסטוקהולם והרבה מאוד אחרים, הדברים אני קורא להם הרגילים, וחלה במתאמנים שלנו שמחפשים מרתונים שהם קצת אולי יותר גדולים ממרתון, מבחינת אורך הריצה עצמה, אבל הם אחרים ומעניינים יותר. למה הכוונה? יש לנו הרבה מאוד מתאמנים שמחפשים ריצות הרים. אני סיפרתי לכולם, ואני אמשיך לספר, אני את הקיץ הקרוב מתכוון לבלות בשמוני. שמוני למרגלות המון בלן. ויש הרבה מאוד מתאמנים שלנו שמחפשים תחרות מהסוג הזה, מסוג התחרות שאילן וגבי ואני התחרנו בהן בשנים האחרונות, תחרות ריצות הרים. יש תחרות, התחרות הכי נהדרת בעולם בתחום הזה, היא האולטרה טרייל דו מונבלן, שמתקיימת בסוף אוגוסט, בשמוני.
אני חושב במחנה מישהו אמר, אולי נעשה מחנה אימונים בשמעוני.
שמעוני. כן, אז שמעוני זה יהיה אחרי שמעוני.
כן.
אז מה שאנחנו כן מתכננים לעשות השנה, יש בתחרות במונבלן, יש להם, תמיד היו להם שלושה מרחקים גדולים, שזה כ-100 קילומטר, כ-120 קילומטר, והתחרות הגדולה של 170 קילומטר. יש עוד תחרות אחת שהיא קצת יותר איזוטרית של 330 קילומטר בקבוצה. והשנה הם הוסיפו מקצה נוסף של, שנקרא OCC, שזה תחרות ל-53-55 קילומטרים, תחרות שלא צריך בשבילה ניקוד, לא צריך שום דבר כדי להירשם, ואני המלצתי, ויש לנו כבר מתאמנים שנרשמו לתחרות הזאת. התחרות היא נהדרת ונפלאה, ובאמת באמת מושלמת. קחו בחשבון שיש הגרלה ולא כולם יתקבלו לתחרות הזאת, אבל אני מבטיח שמכיוון שיש הרבה מאוד תחרות אחרות באירופה בערך באותה תקופה, מי שלא יתקבל לתחרות הספציפית הזאת, אנחנו נמצא תחרות בטווח של שבוע, שבועיים מהתחרות הזאת, של בערך אותם מרחקים באותו אזור. יש הרבה כאלה ואנחנו נפרסם את זה בתקופה הקרובה. עכשיו, מי שרוצה להירשם ל-OCC, חייב להירשם עד השישה בינואר עכשיו. הגרלה מתקיימת מיד אחרי, לכן מהר מאוד נדע מי יתקבל ולא יתקבל לתחרות הזאת. אבל אם הערו להירשם, אין הרשמה אחרי לתחרות הזאת.
בוא נדבר טיפה על האימונים הקבוצתיים. חלק מזה שאנחנו הולכים מבצעים את האינטרוולים ביום שלישי, יש גם כן עלייה במחירים שדיברנו עליהם לפני מספר שבועות. בוא נדבר טיפה בהרחבה על זה.
אז כך, נעבור על אימוני השחייה. יש לנו את אימוני השחייה של ימי ראשון בבוקר בים. זיו חושב שאותה קבוצה של משוגעים תמשיך לשחות איתו כל החורף. אני חושב שמגיע איזה פרס ביטחון ישראל או משהו כזה, או איזה פרס אחר לכל אלה שישחו את החורף הקרוב. זיו, תזכור רק דבר אחד, אני לא מחליף אותך אם אתה לא רוצה ולא יכול לאמן באיזה יום ראשון בבוקר. אין שום סיכוי שאני נכנס למים, למרות החליפה החדשה של סיילפיש שיש לי, שנהדרת ונפלאה, שקיבלתי מדוגית, ותודה רבה לכם. אימוני השחייה האחרים שיהיו לנו בחורף הקרוב זה אימוני רביעי בערב. אותם אימונים שהתחילו כבר בבריכה הנפלאה והנהדרת ברמת אפל. השחייה היא בדרך כלל תהיה עם פליקס. אני מדי פעם מכנס אזור למה שאני יכול לעשות שם. בנוסף לזה צריך לזכור שהאימונים האלה כוללים גם אימון חיזוק משמונה עד שמונה וחצי בערב, ומשמונה וחצי עד תשע וחצי קופצים למים ושוחים. זה לגבי אימוני שחייה. לגבי אימוני רכיבה, יש לנו עוד שני אימוני רכיבה, ואחר כך יש לנו את הישרמן. אחרי הישרמן אנחנו נצא לפגרה של אימוני רכיבה בשבתות. אנחנו נחזור לרכיבה בשבתות כשמזג אוויר טיפה ישתפר, טיפה יתחמם באחד במרץ. בינתיים אנחנו שומרים על שני אימוני הרכיבה שלנו באמצע השבוע, ימי שני וימי רביעי בבוקר. יכול להיות, אני צריך עוד לדבר, יכול להיות שאנחנו קצת נעשה שינוי באחד מהאימונים האלה, ויכול להיות שנעשה קצת אימוני אחרי שיגמר הישרמן, נחזור קצת יותר לטכניקה, לבנות בסיס לקראת השנה הבאה. אנחנו נודיע לכם בהמשך לגבי אימוני הרכיבה האלה. לגבי אימוני הריצה, המבחר שלנו הולך וגדל, כמו תמיד. הוספנו מספר אימונים חדשים. יש לנו את אימוני שני בערב עם עיניו. אותה קבוצה מיתולוגית שהתאמנה עם עיניו לקראת המרתון סמסונג תל אביב שנה שעברה, מתאמנת השנה עם עיניו פעם נוספת. ניתן להצטרף לאימונים האלה בשמחה, הקבוצה היא פתוחה ואנחנו נשמח מאוד שהקבוצה תלך ותגדל. האימונים מתבצעים, יוצאים מאזור הדר יוסף בימי שני בערב, שמונה וחצי בערב. יש לנו מספר פעילויות נוספות, יש לנו מספר אימונים שאנחנו עושים לקראת מרתון תל אביב. לאימונים אלה צריך להירשם דרך אדידס ולא דרכנו. מי שרוצה פרטים נוספים יכול למצוא את זה באתר מרתון תל אביב. בנוסף, אם אני קצת אדבר על האימונים שיש לנו, אימוני הריצה הרגילים שלנו, אז אנחנו שומרים על המסגרת הרגילה שלנו, כאשר יש לנו רק שינוי אחד, אחרי מרתון טבריה, אימוני הריצה של בן שמן יחזרו או יעברו חזרה קצת לכיוון הרי ירושלים, נחזור להתאמן או נתחיל להתאמן לקראת, גם לקראת מרתון ירושלים שהוא דורש הרבה יותר עליות כמובן, וגם לקראת תחרויות הקיץ שאמרנו לגבי המרתונים הארוכים או התחרויות הארוכות יותר בערים. זה קצת לגבי השינויים. אימוני החיזוק שלנו ימשיכו עם אורלי, אימונים הנהדרים של אורלי בימי שני בבוקר, וכמובן ימי רביעי בערב עם פליקס ברמת אפל. צריך לזכור שיש לנו פעילות אחת נוספת שפתחנו באזור בנימינה, קבוצה קטנה ונהדרת שעובדת עם פליקס שם. פרטים ניתן למצוא באתר שלנו, אנחנו נשמח מאוד אם יצטרפו מתאמנים נוספים שלנו. יש לנו שם שני אימונים בשבוע, אימוני בסיס, כוללים חיזוק, כוללים ריצה, כוללים בסיס לרוכבים, אימונים נהדרים, נהדרים, נהדרים. זה קצת לגבי הדברים האלה.
יש לנו עוד סדנת שחייה חדשה שנפתחת.
נכון. אז בעקבות לחץ פיזי מתון, אנחנו פותחים סדנת שחייה נוספת. סדנת השחייה מיועדת ללימוד שחייה, לכאלה שבכלל לא שוחים, או שוחים קצת חזה ומחפשים ללמוד לשחות חתירה, או כאלה שמפחדים ממים או שרוצים לשפר סגנון. מדובר בסדנה שהעברתי כבר מספר רב של פעמים. אני מעביר את הסדנה הזאת. הסדנה היא בת 5 מפגשים. מדובר בסדנה בקבוצה קטנה של בין 3 ל-5-6 שחיינים בסדנה כזאת. האימונים הם בימי רביעי בערב בשעה 8:30 בבריכה ברמת אפעל. סך הכל מדובר ב5 מפגשים, אני לא צריך יותר מזה. ובתוך 5 מפגשים האלה, בהנחה שחברי הקבוצה גם מתאמנים במשך השבוע בינם לבין עצמם, אנחנו מלמדים שחייה, אנחנו מביאים את השחיינים לרמה כזאת, שהם יודעים לשלוט בשחייה אחרי 5 מפגשים, ומסוגלים כבר או לשחות בעצמם, או להגיע לאימוני הקבוצה, ומשם להמשיך לעשות את הקפיצה הבאה ואת השיפור. עלות הסדנה היא 960 שקלים, פרטים נוספים, כרגיל אצלנו באתר.
אני הייתי רוצה להרחיב משהו לגבי זה. אני במהלך החודשיים האחרונים שמעתי מכל מיני אנשים שיש להם את הפחד הזה ממים, וגם לי הפעם את הפחד ממים, אבל אנשים לא מפחדים, אנשים מתביישים להודות בדבר הזה, והם פשוט מפספסים חוויה מדהימה של שחייה. הדבר הזה לבוא ולגשת למאמן ולהגיד לו, תקשיב, אני באמת מפחד ממים, זה משהו שהוא לגיטימי. אולי אתה יכול לפתוח ככה, לדבר טיפה על זה, שזה קיים, שזה בסדר.
אז קודם כל תודה, אתה צודק. הרבה מאוד מהאנשים שלמדו שחייה אצלנו, הם אנשים שבאמת היו להם פחדים מפחדים שונים בנושא של מים. אם אני לוקח קצת את הקיצוניות, אני חושב שאחד האנשים הראשונים, או אחת האנשים הראשונות שאני אימנתי, לימדתי שחייה, הייתה מישהי שפחדה להיכנס למים בכלל. במקרה שלה אנחנו עבדנו בצורה טיפה שונה, ואני חושב שבפעם, פעמיים ראשונות, כל מה שעשינו היה לשבת על שפת הברכה ולשכשך את הרגליים במים.
פוביה,
לא נכנסנו אפילו למים. כמובן שהיא הרבה מאוד שנים כבר שוחה, ושוחה טוב, והיא השתתפה בתחרות של חצי איש ברזל ואיש ברזל, אבל זה כבר מזמן מאחורינו. זה כמובן מקרה קיצוני. המקרה הפחות קיצוני, ואנחנו רואים את זה הרבה בסדנאות הקיימות שלנו, אנשים שמפחדים, מפחדים ממים. צריך לזכור שאחד הדברים שאנחנו מקפידים עליו בלימוד השחייה שלנו, זה כניסה למים עם סנפירים בתור התחלה. כניסה שמאפשרת גם ציפה טובה יותר, גם שליטה, וגם עוזרת להרגיש הרגשה הרבה יותר נוחה במים. הסדנה מיועדת גם לאנשים כאלה שמפחדים ממים. אנחנו עשינו את זה הרבה מאוד פעמים, ואותם אנשים, למרות שלא האמינו מעולם שיצליחו לשחות, אחרי 5 מפגשים, שחו ושחו כמו שצריך. כמו שאמרתי, מטרת הסדנה היא לא ללמוד מה שאני קורא דרך הישבן, דרך התחת, אלא ללמוד מהראש, ללמוד להבין, ללמוד להפנים, להגיע למצב שבו אנחנו שולטים בשחייה ולא השחייה שולטת בנו. ולכן הסדנה היא עובדת נהדר לתוך הדבר הזה.
אני חושב שבכלל, כל מתאמן, מתאמן קיים, מתאמן גם שלא מגיע לסדנה, טוב שיבוא למאמן שלו ויגידו, תקשיב, יש לי איזה פחד, יש לי איזה בעיה מול המים, בוא תעזור להתמודד, כי אם המאמן לא יודע מה הפחדים שלך, אז יהיה מאוד מאוד קשה בתהליך.
נכון, אנחנו כמאמנים תמיד מחפשים את הגורמים המקבילים, ומחפשים לראות איך לפתור אותם. וברוב המקרים אנחנו גם יודעים למצוא את הפתרונות בעניין הזה. קצת נושא של לוגיסטיקה, דיברנו איתכם על זה לפני כחודש, נושא שתמיד קצת כאוב לנו, וכאוב יותר לכם כמובן, נושא של עליית מחירים. לקראת השנה החדשה אנחנו נאלצים לעשות איזושהי עליית מחירים קטנה. עלויות של אימון באנדיור כוללות שני חלקים. הנושא של תוכנית אימון אישית ואימוני קבוצה. למרות שאת עלויות של תוכנית האימון האישיות לא העלינו כבר מספר שנים, ואני לא מדבר על עליית המע"מ, כי זה כסף כמובן שלא נכנס לכיס שלנו, הוא הולך ישירות למדינת ישראל. החלטנו השנה, למרות השחיקה, שאנחנו ממשיכים לא להעלות את המחירים של תוכניות האימונים האישיות, אבל אנחנו כן נאלצים לעשות איזושהי עלייה מאוד מאוד קטנה בעלות האימונים הקבוצתיים שלנו. הסיבה היא פשוטה. אצטדיון באדר יוסף, לצערנו הרב, פעם נוספת, שנה אחר שנה, העלה את המחיר בצורה ברוטלית וללא כל הצדקה. העלינו את הנושא הזה אצלכם באימון לפני כחודש, ולמרות הרצון שלי להגיד להם, לא רוצים יותר...
הם האצטדיון היחידי באזור, אז...
נכון, ההתנהגות היא להחלטי קצת בריונית, אבל זה לא משהו שאני יכול לפתור. הרצון הגדול שלי היה לצאת משם ולהגיד, אני לא רוצה יותר להשתמש באצטדיון בכלל. שוחחנו על כך, ואתם אמרתם שאתם, למרות כל הכעס בעניין הזה, מוכנים לשלם. מדובר בעלות סך הכל של 10 שקלים למתאמן לאימון קבוצתי לחודש. העלות היא קטנה, אני מחלק את העלות בין כל מי שמתאמן אצלנו, גם מתאמנים שכן מגיעים לדר יוסף, לא מגיעים לדר יוסף, העלות היא פשוט לא יכול לעשות את זה בצורה...
גורפת.
לא יודע, כן, גורפת, לא יודע לנהל את זה בצורה כזאת, ולכן בחשבון של החודש הקרוב אתם תראו עלייה של 10 שקלים באימונים הקבוצתיים שלכם. אני מצטער על זה, לא רצינו לעשות את זה, אבל אין לנו ממש ברירה בעניין הזה. זהו, אני מזכיר לכולם, סוף שנה, תחילת שנה חדשה, ביטוח תאונות אישיות. כל מי שמתאמן, בטח שמתאמן בשחייה וברכיבה, חייב, מחויב בביטוח תאונות אישיות. השנה אנחנו גם נבדוק את זה. אנחנו לא מציעים השנה ביטוח תאונות אישיות שלנו, יש ביטוחים מצוינים בשוק, אחד של איגוד הטריאטלון, 2 של איגוד האופניים, 3 של שוונג. תמצאו ביטוח כזה שמתאים לכם. כל מי שיצטרף לרכיבות הקבוצתיות שלנו, יהיה מחויב בכך. כל מי שיצטרף לאימוני השחייה שלנו מחוץ לבריכה, בים יהיה מחויב לביטוח תאונות אישיות, אנחנו נבדוק את זה השנה. עכשיו, כדי שהביטוח הזה יהיה תקף, אתם מחויבים בבדיקת ארגומטריה. זה משהו שגם ללא ביטוח אני ממליץ לכל מי שמתאמן פעם בשנה. בדיקת ארגומטריה מטרתה היא אחת, לוודא שהפעילות החשמלית של הלב נכונה וטובה גם בתנאי עומס וגם בתנאי מאמץ גדולים. יש כמה מקומות שהם מצוינים, שהם עושים בדיקות טובות. אני עושה את זה בעצמי, את הבדיקה הזאת פעם בשנה, אני חושב שהבדיקה הזו חשובה, שווה לעשות את הבדיקה הזאת.
באיזה אזורים עושים אותה? באיזה מקומות?
באיזה מקומות. אם זה באזור המרכז, אנחנו ממליצים בדרך כלל על מדיקס, הבדיקה שלהם היא טובה ונהדרת, גם בווינגייט הבדיקה היא טובה, מי שנמצא באזור ירושלים, הדסה עין כרם, או הדסה אופטימל, יש להם מכון נהדר ומצוין שעושה את הבדיקות האלה. יכול מאוד להיות שיש מכונים אחרים וטובים שעושים את זה, אני לא מכיר. חלק גדול מהמכונים שבהם הבדיקה היא מאוד מאוד זולה, מבחינתי הבדיקה היא לא קבילה, היא לא מספיק טובה, מכיוון שמכון שלא מביא אתכם לעומס או לדופק מקסימלי אמיתי, מבחינתי הבדיקה היא לא טובה. עכשיו, דופק מקסימלי אמיתי הוא דופק, הוא לא דופק מחושב, זה לא 220 פחות הגיל, אלא הדופק, להגיע למצב שבו אתם מתאמנים הכי קשה שהם יכולים, ברמה הכי גבוהה, וגם אז אומרים לכם, אוקיי, בוא תחזיק עוד דקה אחת בבדיקה הזאת. אין דרך אחרת לבדוק את זה. זהו.
זהו, יופי. אז עד כאן להפעם, ואיכל אומר, ביי ביי. Nothing is impossible in you.